אז אנחנו במעשה. תאמיני, כבר שכחתי באיזה מעשה אנחנו. לא נתראינו, לא יודעת כמה זמן. הפסקות, והשיעור הבא יהיה אחרי פסח, בכלל הכל כזה. זה, אבל לא משנה, אנחנו עושים מהרגע לרגע מה שטוב לנו. אנחנו במעשה מחיגר, ודיברנו על החיגר המתוק הזה שלנו. עוד לא גמרנו אותו, ולמה לא גמרנו אותו? כי עוד לא קיבלנו את כל העצות שרבי נחמן רוצה לתת לנו. יש לי פה את הספר הזה שאני מתה עליו, את רואה איך הוא נראה?
כן.
פעם נסענו לצפון, וזה היה במזוודה על האוטו, ובאמצע כביש המהיר זה אף, ופשוט פתאום קלטנו שעפים לנו ספרים מהאוטו, ורון יצר בצד הכביש, ותסתכלי, עברו על זה מכוניות, והוא אומר לי, לא, לא, אני לא, לא, תסתכלי, לא מוותר. ואז אני מקבלת טלפון מרחלי עוד מזגין, והיא אומרת לי, תגידי, יש מצב שאני רואה אתכם על הכביש שם של נתניה, ואת בעלך אוסף ספרים מהכביש, כאילו... כן, אז זה הספר הזה, כך הוא נראה. אבל למה אני פותחת את זה? כי אני רוצה להקריא את זה עוד פעם, מרבי נתן, ליקוטי הלכות. ומה זה החיגר הזה? אני נורא חיגר, תדעו לכם, אני נורא מזדהה עם מה שרבי נחמן מספר פה על החיגר. החיגר... תראו מה רבי נתן אומר על זה, ורבי נחמן, כל התורות שלו כמעט מדברות על ההתחזקות הזאת של הנשמות האלה, של החיגר הזה, הנכות הזאת, של חוסר היכולת שלנו, חוסר היכולת שלנו להתקדם, ללכת, לעשות משהו עם עצמנו. אנחנו דור כזה שאמרנו שהמצווה העיקרית שלו זה רק אל תתייאשו לי, זה מה שרבי נחמן אומר, שזה המצווה של הדור, לא להתייאש. והוא כותב ככה. כן. לכאן? מה שתגידי, ישי, אני... יש נפשות, אומר רבי נתן, יש נפשות חלושות מאוד שמבחינת ביצים, ואמרנו, ביצה זה קליפה, דקה, שבירה, חוסר יציבות, מתנדנדת, זה הדבר הכי הכי לא יציב ורגיש ועדין ושביר שיש, ויש נפשות חלושות מאוד שמבחינת ביצים, ועליהם עיקר התגברות הסיטרא אחרא, קליפת המלא כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. והצדיקי אמת עוסקים בכל דור לתקן גם את הנפשות הללו, ובשביל זה עיקר עריכת הגלות, שהוא בשביל שיתקנו גם כל הנפשות החלושות, החלושס, כן? והנפשות האלה, גם כשהם זוכים להגיע לצדיקי אמת ולהבין את הדברים וזה וזה, בוודאי צריכים שיבואו להם יגיעות ואיסורים ומרירות הרבה מאוד בגוף ונפש בממון. איך הוא מעודד, אה? רבי נחמן הוא כזה, הוא אומר לך דוח את האמת בפרצוף, החיים זה לא פיקניק, הוא אומר לך מההתחלה, זה קשה, אבל הוא אומר, ועיקר תארתם הוא שהתחזקו מאוד ואל יתיישו בעצמן לעולם, רק יקוו תמיד לישועה, כמו שכתוב, אותך קיוויתי כל היום, כן? והוא ממשיך פה וזה, אבל הוא אומר שאנחנו צריכים להיות שוב לביצרון אסירי התקווה, כי צריך להיות נאסר ונקשר בתקווה האמיתית, בתכלית ההתקשרות, ולא יניח תקוותו לעולם, כי חסדי השם לא תמנו והחסדים מתחדשים בכל בוקר, וכל מיני פסוקים שאני אפילו לא מצליחה לזכור אותם בעל פה. אין לי גרסא דינקותא, אין לי את זה. גם לקרוא תהילים, אני לא חזקה בזה. מתחילה לקרוא תהילים, הפרעת קשב בוערת. אבל למה אני מקריאה את זה עוד פעם? כדי באמת לעשות לנו איזושהי הקדמה אחורה למי זה החיגר הזה שבמעשה. ועשינו איתו סיבוב מאוד ארוך עם החיגר. אני לא מספרת לכם את כל מה שהיה. בסדר? כי אני כבר משממת את עצמי. אבל אנחנו הגענו למציאות, אנחנו היום נמצאים בקטע שהחיגר שעזב את הבית שלו ויצא למסע החיים שלו ורצה להתחיל לגלות את עצמו בעולם וקפצו עליו גזלנים ודיברנו על זה ארוכות ושדדו אותו והוא נשאר חסר כל והוא נפל לדשא ולכך עשב והוא מצא דומית. לא, עכשיו זה לא קטע טוב לצלם. זה ממש... והוא הגיע למציאות הזאת שהוא בעצם מצא את הדומית, שדיברנו שזו הישועה הגדולה, שהוא מצא את האבן היקרה הזאת. ומה האבן הזאת? עכשיו רבי נחמן אף פה עם דמיון בימאי, תסריטאי מדהים, וזה לקח אותו לכל מיני מקומות, והשמש והירח שמדברים, והוא הגיע לעולם דמיוני, אתם זוכרות את המעשייה, נכון? והגענו, ואז הוא מצא שיש דרך, שיש שם אבק, שזה אפר, שמי שהולך באפר הזה, כל אדם, כל דרך, דרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, אם אני בוחרת ללכת בדרך הזאת או בדרך הזאת, אז אומרים, אדם שרוצה לעבור עברה, פותחים לו. אדם שרוצה, זאת אומרת, הכל בבחירה שלנו, מספר לנו פה רבי נחמן, ואז הוא הלך בדרך הזאת ונטל את האבק מכל הדרכים, עשה לו אגודות, והוא הלך על הדרך של הצדיקים, והוא התרפא ונתרפא מיד. ונסע אותו לשם ונתן רגליו באותה הדרך, הוא עשה בחירה מחודשת, כן? הוא בחר ללכת בדרך של הריפוי והוא נתרפא. זאת אומרת, אנחנו גם דיברנו על זה ארוכות, שאנחנו צריכים להבין שהחיגר, הריפוי שלו היה שהוא הבין בעצם שהוא בחר להיות חיגר. דיברנו על זה גם ארוכות, שאנחנו במהלך החיים שלנו, עם כל מה שאנחנו עוברים, אנחנו מגיל מאוד צעיר מאמצים לעצמנו אמונות והחלטות ובחירות שאנחנו הולכים על הדרכים האלה. ורבי נחמן גילה לנו פה בעצם שהוא יכול היה להתרפא, וכל העניין היה עניין של בחירה באיזה דרך אני הולך. החלטתי לא להיות חיגר, החלטתי שיש לי כוח, אז אני מתרפא, אז יש לי כוח. ואז מה הוא עושה? וזה עכשיו, על זה השיעור, בסדר? הוא יישב את עצמו וחזר לאותו היער שגזלו אותו שם. ועכשיו אני רוצה להסביר שאנחנו בקטע הקרוב הולכים בעצם לדבר. רבי נחמן הולך לספר לנו כמה מושגים מאוד מאוד חשובים בתהליך הריפוי שלנו. מה זה תהליך של ריפוי? אוקיי, אני מתרפא כי אני עכשיו בוחר בחירות שאני מבינים שאלה הבחירות הנכונות. אבל מה אני עושה עם כל מה שעברתי, עם כל העבר שלי? אין אפשרות לאדם בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, כל מה שעברתי, המון בעלי תשובה עוברים את התהליך הזה של כביכול חשיבה. הנה, נכנסתי לדרך, חזרתי בתשובה, נתרפאתי ויאללה, אני כאילו רצה לדרך. לא. רבי נחמן מתחיל לתאר לנו פה תהליך שהוא הכרחי, שזה תהליך של תשובה, שבה תשובה אומרת, בתשובה יש תהליך שאתה צריך לשוב למקום שממנו באת, וגם מבחינה רוחנית, אתה אמור להתחיל לעשות איזשהו סיבוב אחורה, לחזור ולהתחיל לפתור דברים בעצמך. אתה לא יכול להתחיל כאילו לפתוח דף חדש ולחשוב שכל הבפנוכו של כל מה שצברת של חוויות החיים נעלמו. יש ספר מאוד יפה על טראומות שנקרא נרשם בגוף. כן? נרשם בגוף. יש לו איזה שם הולנדי כזה, לא זוכר את השם שלו. אבל זה היה לי מקסים לראות את זה פה אצל רבי נחמן כשהוא מתחיל לדבר על תהליך של ריפוי. הוא מדבר על המציאות הזאת שאנחנו צריכים להתחיל תהליך של כניסה פנימה ולהתחיל לבדוק מה קורה. עכשיו, דיברנו על זה שרבי נחמן מספר את זה שהוא יישב את עצמו והלך לאותו היער שגזלו אותו שם, וכשבא לשם בחר לו אילן גבוה, שהוא סמוך לדרך שיוצאים שם הגזלנים לגזול. הוא בעצם חוזר עכשיו לצומת הדרכים שבה הוא עזב את הבית של המשפחה, של אביו שהיה חכם גדול, והוא בעצם עכשיו חוזר לאותו יער שגזלו אותו הגזלנים. ודיברנו ארוכות בשיעור הקודם, מי שזוכרת, שרבי נחמן מדבר, ובכלל ביהדות מדברים על זה, שהאדם הוא עולם קטן, וכל מה שיש בעולם בחוץ יש בעולם בפנים. אז אני בחרתי במעשייה לא לפרשן את זה בקטע של, נכון, יכול להיות שהוא לך מהלך בחיים שעברת מול אנשים שגזלו ועשו איתך דברים. יש תהליך של תשובה שצריך ממש ללכת מול אנשים, או אתם עושים את זה, לא יודעת מה, לפני יום כיפור, או בכלל אם אתה רוצה לרפא את עצמך, יש עניין של תיקון מול העולם שעברת בחוץ. אתה צריך ללכת לעשות תהליכים של כפרה, של מכילה, של סליחה. באמת, עם אנשים שעברת דרכם, אנשים שגזלו אותך, אנשים שלקחו ממך, אנשים שעברת איתם מאורעות לא נעימים בחיים, יש באמת עניין של תהליך בזמן של ריפוי של עצמי, כן? זה שאני אחזור אחורה בסיפור הזמן שלי, ואני אתחיל לבדוק באמת את התהליך הזה עם אנשים שעברתי איתם, אני יהפוך, ינקה את השולחן העבודה שלי. כי צריך להבין, עוד פעם, הקטע עכשיו שרבי נחמן מדבר פה, ואני חוזרת לטובת אלה שנכנסו, זה שהוא נתן רגליו באותו הדרך, אותו חיגר, ושאבק רפואה לרגליים, ונתרפא מיד. הוא נתרפא מיד, אבל חלק מתהליך הרפואה, רבי נחמן מסביר לנו, עכשיו הוא חוזר אחורה לצומת הדרכים שלו, ויישב את עצמו והלך לאותו היער שגזלו אותו משם. כשבא לשם ובחר לו אילן גבוה, שהוא סמוך לדרך שיוצאים משם כל הגזלנים לגזול, ולקח את הפול של הצדיקים והפול של המשוגעים, וירב אותם יחד ופיזר אותם על הדרך. והוא עלה על האילן וישב שם לראות מה יהיה נעשה בהם. אז קודם כל, מי שמכיר ביהדות, תמיד המושג של אילן זה המושג של הצדיק. הצדיק, עולם רוחני וכדומה. אבל אני שם את זה בצד. זה באמת, אם נלמד את זה מבחינה תורנית, אז יש פה תהליך שלם, שתהליך של תשובה ווידוי וכל מה ש... אנחנו נתעסק עם זה בהמשך השיעור. אבל אותי מעניין כרגע להבין, ודיברנו על זה השיעור הקודם, שכל המעשייה הזאת היא גם יכולה להתרחש בתוך האדם פנימה. זאת אומרת, כל הדמויות האלה שמדוברות פה במעשייה, אלה דמויות של חלקים מהאישיות שלי. הכל זה חלקים באישיות שלי. הגזלים, דיברנו על זה שיעור הקודם, זה יכול להיות חלקים באישיות שלי, שהם גוזלים ממני את האנרגיה ואת החיות שלי, שזה כל המעשייה בעצם מדברת על החיגר הזה שאין לו כוחות, והנפשות החלושות שקראנו את זה בהתחלה, שכל התלך שרבי נחמן מדבר פה במעשייה, זה על הנפשות החלושות של הדור הזה, שהוא מדבר עליהם, שאין להם כוח, משווה אותם לביצים שבירות ורגישות, וזה הדור הזה. אנחנו נראה את זה גם בסטטיסטיקה, כמה לוקחים ציפרלקס, כמה נמצאים בדיכאון, כמה בעצבות, כמה בחרדות. כשרבי נחמן מדבר על זה היום, עם הנתונים שאנחנו רואים בשטח, זה לא מפליא אותנו להבין למה הוא מדבר על הדברים האלה. הוא מדבר על נפשות חלושות. ועכשיו שהוא מדבר פה בפנים, הוא בא ואומר, אוקיי, חלק מתהליך הריפוי, הגענו כבר לשלב המעשייה, שהחיגר, שאני, כן, מחליטה לקחת בחירות על החיים שלי, אני קולטת שאני מחליטה, בוחרת אם להיות חיגרת או לא, אני בוחרת את הסיפור חיים שלי. זה בעצם מה שרבי נחמן מרמז לנו פה. ועכשיו אני מתחילה להסתכל פנימה על אותם כוחות נפש שפועלות בתוכי. וחלק מכוחות הנפש שלי זה הגזלנים האלה שדיברנו עליהם, שזה תכונות אופי שלקחתי על עצמי בגלל מציאות חיים שעברתי, בגלל סיטואציות שעברתי בחיים. ואני הקראתי לכם בכוונה, אני זוכרת את זה, כן זוכרת את זה מהשיעור הקודם שבאתי ואמרתי לכם, אני חוזרת אחורה ותראו מה כתוב פה על הגזלנים במעשייה, שהגזלנים האלה נהיו גזלנים כי היה רעב גדול. אתם זוכרות את זה, שדיברנו על זה. זאת אומרת שגם תכונות אופי שלי, שהן תכונות שמחלישות אותי ומקטינות אותי, ותכונות אופי שגורמות לי להיות טיפוס מרצה, או טיפוס מניפולטיבי, או טיפוס חנפן, ולא להיבעל מזה, אנחנו צריכות להבין שכשאנחנו מעיזות להסתכל פנימה, אנחנו מוצאות את כל העולם שבחוץ נמצא אצלנו בפנים. כל תכונות האופי, כל המידות, כל היער הזה. הוא חזר ליער, כן? הוא יישב את עצמו וחזר לאותו היער. היער הזה, היער בדרך כלל מתאר מקום שאין בו חוקיות. שהחזק שולט, החזק זה עוד מקום של כאוס מסוים. הוא חוזר ליער, לג'ונגל של עצמו, ומה הוא עושה? הוא מטפס על אילן גבוה. מה זה אילן גבוה? אני ישר שחשבתי זה, אמרתי לעצמי, זה תמיד המקום הזה של איזושהי פרספקטיבה מרוחקת, שאני מתבוננת על עצמי מתוך איזה אני עליון, ואני לא מתערבלת בכאוס של הרגשות, של התאוות, של המידות, של האובססיות, של כל מה שעובר לי בתוכי, ואני צריכה את הרגע הזה שרבי נחמן קוראים לו ויישב את עצמו, וטיפס על אילן גבוה. חלק מתהליך הרפואה שרבי נחמן מתאר לנו עכשיו הוא במעשייה, זה היכולת שלנו לחזור למקומות של הפלונטרים, כי ריפוי שלם הוא ריפוי עם דרך של חזרה לעבר, אחרי שאני מרגיש שכבר יש לי כוחות לעשות את זה, כן? הוא ריפה את עצמו קודם, הוא כבר קיבל כוח ברגליים, עכשיו שיש לי כוחות, ואני הולך בדרך הנכונה ואני מקבל איזה שהם כוחות, אני יכול להתחיל לחזור אחורה, ויש לי כבר כוחות להתחיל להתמודד ולרפא דברים שעברתי בעבר. אז אני בעצם חוזר לאותו יער, מיישב את עצמי, והעצה השלישית שרבי נחמן אומר לי פה, תפסי לי אילן גבוה, אל תראי את המציאות עכשיו של כל הבלגן שלך מנקודות סובייקטיביות מעורבבות ברגשות ובלגן, כי רגשות הן לא עובדות. ועכשיו את צריכה לראות את כל היער של החיים שלך, את כל הפלונטרים, את כל המערכות יחסים שעברת, את כל האנשים שנפגשת איתם, שגזלו אותך, שלקחו לך, שאמרו לך, שעשו לך, כן, השתו לי, אכלו לי, אמרו לי. אני עכשיו זוכה להסתכל על כל הנקודות האלה מנקודת מבט של אני עליון, ממקום גבוה יותר. אל תתערבבי בזה עכשיו. אל תתחיל עכשיו עוד פעם, ומה ההבדל בתוך התהליך הזה? ההבדל הוא שאם אני חוזרת לסיפור החיים שלי, אבל מתחילה, עשו לי, שתו לי, אכלו לי, אני לא בתהליך של ריפוי. אני בעצם מה אני עושה? אני משחזרת עוד פעם טראומות או דברים שעברתי בעבר, ומה שעשו לי פעם אני עכשיו עושה לעצמי. הרי כל פעם שאנחנו משחזרים משהו שהיה, שסבלתי בו, שכאבתי, שלקחו לי או עשו לי, כן? ואני עכשיו בעובר, מחיה את העבר, אני בעצם עכשיו לא אני, הוא פוגע בי, אלא אני ממשיכה לפגוע בעצמי. כי אני משחזרת את זה שוב ושוב. זאת אומרת, השכחה אצל רבי נחמן היא נחשבת משהו שהוא מאוד לתועלת. השכחה יוצרת לך מציאות שאתה יכול איכשהו להתחדש מחדש כל הזמן. אבל חלק מתהליך הריפוי, ובוא נראה מה הוא מבקש, איך הוא מבקש לעשות את תהליך הריפוי הזה. אז הוא בחר לו אילן גבוה שהוא סמוך לדרך שיוצאים שם הגזלנים לגזול, ולקח את הפול של צדיקים, הפול אמרנו שזה אבק דרכים שהוא מצא, ואת הפול של המשוגעים, והרבב אותם ביחד ופיזר אותם על הדרך, והוא עלה על האילן, ושוב פעם אני אומרת, האילן זה המקום הזה של גם ההתקשרות לצדיקים, כי גם תהליך של רפואה לא יכול לעשות בלי שאני מקשרת את עצמי למשהו גבוה ממני, עוד מעט אנחנו נדבר על זה בתורה למדלד, וישב שם לראות מה יהיה נעשה בהם. והיו יוצאים שם גזלנים ששלח אותם הגזלן הגדול שבהם ענה לצאת ולגזול, וכשבאו לאותו הדרך, תכף כשדרכו על הפול הנעל נעשו צדיקים, והתחילו לצעוק על נפשם, על שגזלו עדינה והרגו כמה נפשות, כן? מה הם עושים עכשיו תהליך? מה זה והתחילו לצעוק על נפשם? כל תהליך שאני חוזרת פנימה, וזה חלק מהותי בתהליך התשובה, לפי הלכות הרמב״ם וכדומה, זה הנושא של וידוי. ואני רוצה לקרוא לכם משהו יפה על וידוי שכותב רבי נתן. הוידוי זה כאן, פתחתי מראש, את רואה? בסוף לא. דקה, דקה. וידוי, מה זה וידוי? וידוי דברים. תראו מה אומר רבי נחמן, וזה יש לו תורה שלמה על וידוי דברים. אני חושב שזה תורה, ליקוטי מוהר"ן, תורה ד'. ואומר על זה רבי נתן תלמידו, על ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם האמת, על ידי זה מעלה בחינת מלכות וקדושה לשורשה, ועל ידי זה הוא זוכה לדעת שכל מאורותיו הם לטובתו, ויברך על הכל הטוב והמטיב. טוב, זה נשמע מאוד גבוה, אבל אני רוצה להקריא לכם משהו יותר מדויק. הבנותיו של אדם, מה זה הבנותיו של אדם? כן? כל מה שעשיתי בחיים, לפני התשובה, או בוא נאמר ונגדיר את זה ככה, כל יום אני עושה הבנות, וכל יום אדם צריך להתחדש ולשוב בתשובה מחדש. תהליך התשובה הוא לא תהליך שחזרתי בתשובה לפני... אדם כל יום, כאילו אין צדיק שלא יחטא בארץ, כן? ובטח לא צדיקות שלא יחטאו בארץ. הבנותיו של אדם הם חקוקים, תראו מה רבי נחמן אומר פה, הם חקוקים על עצמותיו. שזה מדהים, אני אומרת לכם עוד פעם, הספר, הפסיכותרפיה הכי נחשב שיש, של טיפול בטראומות וכדומה, זה ספר שנקרא נרשם בגוף. שהגוף זוכר את הכל, כן? אבל זה מדהים לראות תורות מלפני 200 שנה, עוד הרבה לפני כל ההתפתחות של הפסיכולוגיה ופסיכותרפיה, שרבי נחמן ממש מדבר במושגים פסיכולוגיים. ההבנות, כן, נחקקים על עצמותיו. הגוף זוכר הכל, ההבנות נחקקים בעצמות. ועל ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם, עכשיו תקשיבו איזה יופי זה, יוצא מעצמותיו הצירופים רעים של ההבנות שיהיו חקוקים עליהם ומוחלים ומחפרים לו על כל הבנותיו, כן? מה קורה בדיוק בתהליך של הוידוי, שזה נשמע נורא מוזר, אני באה עכשיו ומספרת את מה שעשיתי, כן? מספרת את החטאים שלי. דרך אגב, הוא מדגיש את זה פה, שזה לפני תלמיד חכם, ואחר כך בתורה למדלת גם נלמד את זה, זה בפני חבר, זה לא שאני הולכת עכשיו ועושה... סיפור התשובה ומעיפה לכל עבר את כל החטאים שעשיתי בפומבי, אין זה עניין. אבל מה יש בתוך כל הסיפור הזה של לדבר את מה שעשיתי ואת מה שעברתי? למה אני צריכה לדבר על זה? כי הרי המון פעמים אנחנו עוברת לנו מחשבה, מה זה וידוי דברים? למה אני צריכה ביום כיפור להגיד, אביתי, פשעתי ולמלמל כל מיני דברים? למה אני צריכה להגיד את זה? הרי הוא יושב למעלה, רואה את הכל, הוא אפילו יודע מה אני חושבת. בשמה אני צריכה לדבר על זה? בשמה אני צריכה להשקיע בזה אנרגיה בכלל? אני מבקשת סליחה, אתה יודע כל מה שעשיתי, תסלח לי, ואני חוזרת בתשובה. אני רוצה רפואה שלמה לנפש שלי, וחלק מהרפואה זה באמת לדבר את הדבר, כאילו, להתוודות ולהוציא את החטאים האלה כביכול מהעצמות שלי. אז תשחרר אותי מהתהליך הזה עכשיו של הפסיכולוג על הספה, ושאני צריכה לספר לך את הכל. אתה יודע הכל. למה אני צריכה להגיד את הכל? וגם צריך להבין... צריך להבין שהמציאות הזאת שרבי נחמן מתאר עכשיו של תהליך התשובה שעושים פה הגזלנים, אנחנו נעבור פה תהליך תשובה שלם שהם עושים פה, וזה תהליך שאנחנו צריכים להבין שהגזלנים האלה הם גם חלקים בתוך האישיות שלנו, כן? אנחנו מסתכלים עוד פעם על האדם כעולם קטן, כל מה שקורה פה זה קורה בתוכי. צריך להבין שההכרח הוא לעשות את זה, כי ההבנות האלה הן חוסמות שפע אלוקי, שיכול לרדת אליי ולא יורד אליי בגלל ההבנות האלה. זאת אומרת, זה כמו ניקוי אנרגטי של תדרים תדרים שאני חייבת לנקות אותם, כי רבי נחמן כותב את זה בשיחות הר"ן מאוד יפה, שהשפע האלוקי יורד אלינו כל הזמן. רק האדם עושה צל לשפע על ידי המעשים והדיבורים שלו. זאת אומרת, השפע כל הזמן זורם אלינו. אנחנו עם המעשים שלנו והדיבורים שלנו והמחשבות שלנו, אנחנו חוסמים את השפע בעצם, כן? אנחנו בעצם עושים את החסימה האנרגטית של מה שקורה פה, של הטוב שצריך לרדת אלינו. אבל בואו ננסה להבין למה בעצם הוא מדבר פה, כן? התחילו לצעוק על נפשם, על שגזלו עינה והרגו כמה נפשות, ואני מדלגת, כי אחר כך גם הגזלן הגדול שבהם, זה שהפך את כולם לגזלנים, גם הוא הלך על הדרך ונשא צדיק, הוא פיזר לו אפר שם והתחיל לצעוק לחברו על נפשו, על שערה כל כך נפשות, והיה תולש קברים, והיה שב בתשובה ומתחרט מאוד. ממש היה בחרטה, והוא צעק, אוי לי על נפשי, וכזאת שעשיתי, תן לי תשובה. הוא צועק לאוש על האילן, והוא אומר לו, טוב, תחזיר לי את התיבה, אבל הוא אומר לו גם, תצעק ותתוודא. מה זה הסיפור הזה של הוידוי הזה? ואני אפתח סוגריים ויגיד ש... הברסלבים באותה תקופה שרבי נחמן אורו עלה, מה שנקרא בעולם החסידות בפולין לפני 200 ומשהו שנים, אז כל החסידים שנדבקו בו קראו לו הוידויניקס, המתוודים. מספר איזה אחד מתלמידי הבעל שם טוב, שהוא הלך למגיד מזריץ' והוא אמר לו, אתה קרוב למותך, איך אני יודע מי יהיה הרבי שלי, כאילו אחרי שאתה תמות? אז הוא אמר לו, אתה תתחבר לאותה חבורה של אנשים שיהיו עסוקים בוידוי. מה העניין הזה של וידוי, כאילו? מה, למי זה מועיל בעולם? מה קורה פה בעצם? ובואו אני רוצה להקריא לכם כמה דברים כדי שתבינו איך הדיבור, ודווקא וידוי בדיבור, כן? זה לא שאני עכשיו אכתוב איזה מכתב, יתקע אותו בכותל וישרוף את זה, או יעשה איזשהו טקס פולסנורה כזה לכל החלקים הרעים שבתוכי. אז תראו איזה יופי הוא אומר את זה. זה אחד הדברים, אופס, ידעתי שזה יגיע מתישהו. לצורך עלייה, זה קרה מאוחר, אה? אבל אולי נביא לי עוד, כן, עוד קרית. בהלה. גדול. כי אני לא מגיעה אז לשולחן, לא שאני נמוכה, אלא שזה היה... שירה, תביא לי את זה, אני אשב עלה. הנה, זה עלה. זה עלה עוד פעם. תרומה להשירה, כיסא יפה לבמה, אני חייבת לדאוג לזה. למה קראו להם בוידויניקס? מה יש בוידוי שהוא כל כך חזק? ובתורה ד', אני אקריא לכם את זה מרבי נחמן עצמו, בתורה ד', הוא אומר את זה כאילו, שזה בעצם הדרך של להוציא את ההבנות מהעצמות שלי, כן? הוא אומר את זה, תודה מאמי, עד הפעם הבאה שזה ייפול. ולא אחת תקלו מיום, לא תגידי. רגע, חשוב לי להקריא את זה מהשפה שלו. רגע, ידיעה, וידוי, כן. טוב, לא משנה, אני לא מוצאת את זה פה עכשיו, אבל זה כל התורה הזאת, אבל הוא מספר פה על הוידוי, והוא אומר, וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, והוא קופץ פה ואומר, וזה דווקא עצמותיו הם מגולגלים, ויהודה, שיזכור ליהודה הוידוי שהתוודה. כאילו, העניין של הוידוי הוא עניין מאוד מאוד גדול, ואנחנו ניקח את הנושא של וידוי, כן, כדי שנסביר את זה לעצמנו, ואנחנו ניקח בו כמה מושגים. ובתוך הוידוי ניקח את המושג של דיבור, למה הדיבור חשוב, וניקח את המושג של דיבור של אמת, עד כמה הוא חשוב. בסדר? זה דברים שמאוד מאוד מהותיים בתורות של רבי נחמן. וזה עיקר ההצעה שלו, הוא גם אומר, התבודדות, זה מעלת ההתבודדות היא מעלה הכי גדולה. שמה קורה בהתבודדות בעצם? זה גם, עוד פעם, זה שיח. שיח שביני לבין עצמי וביני לבין קוני. ותראו מה הוא אומר פה. עיקר החיות של כל הדברים הם האותיות שיש בהם. אנחנו יודעים, נכון, ומבינים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. על פי היהדות, בריאת העולם, העולם נברא מאותיות. מי שראתה את הסרט מטריקס, או מי שמבינה במחשבים, שהכל זה תוכנות מחשב של אותיות כאלה, יכולה פתאום להבין, בסרט מטריקס זה הכי יפה, כי רואים את האותיות מחשב רצות ירוקות כאלה רצות, ובורת מציאות, אבל צריך להבין שביהדות זה ההסבר למציאות של העולם. העולם בנוי מאותיות, כן? אותיות הקודש. עיקר החיות של הדברים הם מאותיות שיש בהם, ועיקר הפגמים של כל החטאים שבעולם הם בבחינת החפבית התוון, כי על ידי העבירה חס ושלום ממשיך את האותיות למקום שממשיך, ועל כן עיקר התיקון הוא על ידי הדיבור, שעל ידי זה הוא חוזר ומצרף האותיות הדיבור לטוב, שעל ידי זה נצקן פגם מאבון, וזה בחינת קחו עמכם דברים ושובו אל השם, כי באמת... ובואו נסביר לכם את זה רגע, נעצור. והדרך הכי יפה שאני אוהבת להסביר את זה, מה זה קחו עמכם דברים ושובו אל השם? באים ומסבירים לנו פה שהעולם נברא מאותיות. זאת אומרת שכל המציאות של כל מה שמתרחש, הדיבורים, המחשבות, החומר, הכל בנוי מאותיות, כן? ולכן האדם שיש לו כוח הדיבור, הוא בעצם, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה בעולמות האלה. ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, הבל הדיבור שיוצא ממני, כשאני מדברת, מה יוצא ממני? ההבל שלו. אתם כאילו מבינים את זה? יצר אדם ועשה לו... זאת אומרת שכל האוויר שיש בתוכי, הוא נשף בתוכי. עכשיו, כל דיבור שאני מוציאה ונפשו יצא בדברו, הנפש שלי מתבטאת, הנפש שזה הרצון וזה האישי, זה אני, הנשמה שבי, מתבטאת בעצם בדיבור. עכשיו, יש בספר בראשית את אחד המעמדות הכי דרמטיים ביהדות, בסיפור של יוסף ואחיו, כולם מכירות את זה מגן שושנה, כשהאחים מגיעים ויוסף מלך מצרים נמצא שם בלבוש מצרי ואף אחד לא יודע שהוא יוסף, כן? ואז הוא מחליט שם והוא עובד על האחים שלו והוא משחק אותה המלך כזה קשוח והוא אומר להם, אתם תשאירו פה את בנימין, הוא גנב את הגביע. ויהודה מגיע לסף של ייאוש, הוא קולט מה שנקרא חוסר אונים מוחלט. הוא קולט שמה שלא קורה פה, משהו בעלילה פה, מה שנקרא הולך כלא כסדר. והוא ניגש מול המלך יוסף ואומר לו, בי אדוני, והוא מתחיל לדבר את כל מה שהם עברו. יש לי אבא ואחים והבן... זה... הוא מתחיל לספר סיפור, ושואלים בחסידות, למה הוא מתחיל עכשיו לספר את כל הסיפור הזה? יש לך עכשיו פה קרייסס, כן? הולכים לקחת את בנימין, אבא שלך ימות מזה. עם כל מה שעברתם, אתה גם נשבעת על האבא שלך שלא יקחו את... כאילו, יש שם טרגדיה נוראית משפחתית, ומה עושה יהודה? עומד, מה שנקרא, באמצע השיא הסרט אקשן, במקום עכשיו להתחיל, לא יודעת מה, תהפוך פה את זה, תתנפלו עליו, תרגו אותו, תעשו איזה אקשן, ג'יימס בונד כזה. במקום זה, מה הוא עושה? עומד מתחיל לספר סיפור. עכשיו, תראו איזה מתיקות של דבר זה, מה זה תפילה? מה זה שאתה מביא דיבורים? מה זה וידוי? תראו איזה עומקים זה. אני עכשיו מתחילה לספר את המציאות של החיים שלי שלא הולכת לי. הכל הולך לי שלא כסדר, הכל על הפנים. אני צריכה לספר את זה בהתבודדות, או לחבר טוב, או בהתקשרות לצדיק, או אנחנו נקרא את זה בתורה למדלת, שרבי נחמן אומר, שזה שלוש נקודות בתהליך הזה של הריפוי. נקודת החבר, נקודת הצדיק, ונקודת האלוקות. שזה שלוש פלטפורמות שאתה בהן צריך לבטא את עצמך ולדבר. עומד שם יהודה, מתחיל לספר את הסיפור שלו. אני עומדת בהתבודדות שהיא מתחילה לספר לקדוש ברוך הוא את כל הבלגן שהולך לי בחיים. כל מה שלא הולך לי, וגם מה שהולך לי, כן, אבל כל מה שלא הולך לי. וזה מוסבר בחסידות שכל הדיבורים האלה עולים למעלה. עכשיו, הדיבורים הם בנויים מאותיות, נכון? המילים, המשפטים, הכל זה אותיות. אני מעלה את זה אליו למעלה, ואז הקדוש ברוך הוא לוקח את האותיות, ומתחיל לסדר את האותיות מחדש. מתחיל לסדר לי את המציאות, מתחיל לתקן לי את המציאות. ומה זה עבירות נהפכות לו לזכויות? אני עושה וידוי. הוידוי מוציא את כל מה שנחקק לי בעצמות, כן? הכל חקוק, הכל נרשם בגוף. אני מדברת את זה החוצה, אני מעלה את זה אליו, והוא מתחיל לסדר לי את המציאות מחדש, ומתקן לי, מוחק לי, ממרק לי את כל ההבנות. הגוף שלי, כל מה שנרשם לי בגוף, לאט לאט מתנקה. זה תהליך פשוט, שזה סוג של הילינג שכזה. אבל ההילינג המדהים פה הוא שהוא נעשה בדיבור. כי המון פעמים אתה בא באמת ואומר, כאילו, הדיבור מעייף אותי, אני לא יודעת לבטא את עצמי. אנחנו יושבים במעגלים של 12 צעדים, וזה מדהים לראות את זה. הרבה אנשים יושבים, והרבה אנשים לא יודעים לבטא את עצמם. אני לא יודעת לבטא מה אני מרגישה. אני יכולה להגיד בגוף, אני מרגישה לחץ פה. חנוק לי פה, קמתי בבוקר עם הרגשה שכאילו מישהו חונק אותי. אני לא יודעת להסביר מה אני מרגישה, אני לא יודעת לדבר את זה. ואז יושבת מישהי לידי, ופתאום מדברת את מה שהיא מרגישה. והדיבור שלה נוגע בי, וכדי לדבר על הדיבור שלה שנוגע בי, אני חייבת להקריא את תורה למדלת, שתבינו מה זה... אני מתלהבת. תבינו מה זה נקודת החבר, תראו. זה בתורה למד דלת, הוא אומר דבר כזה. וכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת צדיק ומושל, כן? כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים. וזה פירוש ישראל ממשלותיו, היינו מי מושל בי צדיק? כי יש בכל אחד בישראל דבר יקר, שהוא בחינת נקודה, מה שאין בחברו, כמעשה דאבי שאמר, דתתה, אני מדלגת, ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע, הוא מאיר באלף, ומעורר לב חברו, וחברו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו, כן? עכשיו תבינו, זה תורה למדלד, שהתורה הזאת אומרת דבר כזה, כתיב, חרפה שברה ליבי, היינו, החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. והתיקון הוא על ידי שמקשרת ליבו לנקודה ששייך לליבו בעת הזאת, ועל ידי זה נתבטל החרפה השורה על ליבו. זה תורה למד דלת, זה תורה ארוכה. בכל התורה הזאת מתחיל רבי נחמן לספר דבר מאוד פשוט. הוא בא ומספר לנו את המציאות של החיים שלנו, שמלא פעמים הלב שלנו נשבר. למה הוא נשבר? חרפות וביזיונות. או שמעליבים אותי ועשו לי וביישו אותי, או מהוראות קשות שעברתי, או טראומות וכדומה. או במקרה הזה, גם כשאני עושה וידוי של תשובה, אני חושבת שאין ביזיון יותר גדול מביזיון שאדם מרגיש שהוא איבד את הממשלה על עצמו, שהוא לא משל בעצמו, והוא עשה דברים שהוא לא צריך לעשות. יש בזה מכה מאוד חזקה לאגו. והבושה הזאת, תחושת הבושה, היא זלילת האנרגיה הכי גדולה שקיימת בגוף שלנו. הבושה והאשמה. בושה והאשמה אלה שני אלמנטים נפשיים, שאם אני חיה אותם, מובטח לי שאני לא אגיע רחוק, כן? מובטח לי שאני חוזרת להיות לא רק חיגרת, אלא גם פיסחת, עיוורת, אילמת ונב... כאילו, זה גומר את הבן אדם, רגשות אשמה ובושה. מה מסביר פה רבי נחמן בעצם? הוא בא ומסביר שכדי להציל את הלב השבור שלי, שוב פעם, הוא מדבר פה רפואה, כדי לרפא את הלב השבור שלי, כן? כדי לרפא את החרפה ששברה את ליבי, אני צריכה לחזור ולקשר את ליבי לנקודה ששייכת לליבי בעת הזאת. איזה נקודה? הנקודה של האלוקות הנקייה, הזכה והטהורה שבתוכי. כשאני נמצאת במצב של הרגשה של וידוי דברים על אבונות שעשיתי, או שאני חוטפת איזה ביזיון או בושה, האינסטינקט הטבעי שלנו זה להתרסק, כן? לב שבור, חרפה שברה את ליבי. אין, זה מילים של דוד המלך דרך אגב, זה פסוקים של דוד המלך, שלא היה כדוד המלך מי ששברו לו את הלב, ביזו אותו, עינו אותו, רטפו אותו, החרימו אותו, ומה לא עשו לו, כן, לדוד המלך. אבל פה רבי נחמן מתחיל להגיד לי, בואי, אני אספר לך איך מרפים לב שבור. איך מרפים לב שבור? אז הוא מדבר פה על שלוש נקודות. על נקודת הצדיק, נקודת ההתבודדות של השיחה איתו, ונקודת החבר. ומה מדברים פה על נקודת החבר, וזה שהתחלתי לדבר, שיושבות, אני יושבת מול חברה, ואני מתחילה לספר לה את מה שאני מרגישה. עכשיו, היא לא צריכה להגיד לי כלום. הדיבור, על פי החוק הרוחני פה שרבי נחמן מסביר, הדיבור מכה בה וחוזר אליי, מאיר אותה ומאיר אותי. יש פה איזשהו רטט של תדר, של רפואה. אנחנו מרפאות אחת את השנייה, כי כל אחד יש בחברו מה שאין... מאחה, יפה. אז אנחנו מרפאים ומאחים את השברים של הלב שלנו, אבל איך הדיבור צריך להיות, הדיבור הזה עם החבר? תראו זה יופי, הוא אומר את זה. רגע, רגע, רגע. וגם צריך כל אדם לדבר עם חברו ביראת שמיים, כדי לקבל התעוררות בליבו מהנקודה שיש בחברו יותר ממנו. כמו שכתוב, מקבלים דן מן דן. כי בזה הבחינה שיש בחברו יותר ממנו, זאת הבחינה היא בחינת נקודה. ושם בנקודה הזאת שורה האהבה הנקראת כהן, והנקודה הזאת היא בחינת צדיק לגבי חברו, והנקודה הזאת מאיר ללב חברו, נקרא וב. הוא מסביר פה על סגול, ויש פה שלוש הבחינות האלה, התקשרות לצדיקים, ונקודת כלליות ישראל, ודיבור עם חברו. יש פה סיפור שלם, אבל הוא מדבר על זה שזה מסיר את עורלת הלב. זאת אומרת, הדרך לאחות את השברים של הלב האלה, זה על ידי שיחה עם חברי ביראת שמיים. ואני מוסיפה תרגום שלי, אם מישהו ימצא את זה, שמישהו אחר תרגם את זה ככה, אז שיספר לי, אני יודע שזה תרגום שלי, זה שאני רוצה לראות בחבר שלי את השמיים שבתוכו. זאת אומרת, כשיש לי דיבור עם חבר, שהדיבור הוא לא דיבור אמיתי, זאת אומרת, מה זה חבר אצל רבי נחמן? חבר זה שהתדר שלי איתו הוא תדר של כנות, ושאני רואה את השמיים שבו, והוא רואה את השמיים שבי. אני לא מדברת איתו מתוך מקום של להתנסה עליו, או להשתלט עליו, או לעשות עליו מניפולציות, או להרשים אותו, או לבוא לו באינטרסים, אני אומרת את זה כי אני בסוף רוצה דיבור של יראת שמיים, לראות את האינסוף שבו, את החיבור אליו, ולראות את היופי שבו. זאת אומרת, מה זה לראות שמיים? הסתכלת היום על השמיים שרבי נחמן מדבר. זה לראות את התכלית, זה לראות את המעבר, זה לראות את הטוב. אני מאמינה בחברה שלי. אני מאמינה בטוב שבה, בתכלית שלה, בשמיים שלה. אני רואה את השמיים שלה. אני רואה את הפוטנציאל האינסופי שלה. זה בעיניי חבר אמיתי. זה דיבור אמיתי שמרפא לי את הלב. ואנשים מרגישים את זה. ואיך מגיב החבר? הוא מקשיב. הוא לא שופט אותו, הוא לא מבקר אותו, הוא לא, זה שמיים, זה הערה. תבינו, זה תדר מטורף יפה. ואני רוצה גם להקריא לכם את הנושא של מה זה לדבר את הדיבור הזה, כן? מה זה לדבר את הדיבור הזה? ושוב פעם, אנחנו מדברות פה הכל על התהליך שהחיגר עושה פה עם הגזלנים, שהוא בא ואומר להם, בואו תראו מה תעשו, תעשו וידוי, תעשו דיבור של אמת, תדברו, תספרו אחד לשני. ומה זה הדיבור של האמת? תראו איזה יופי. כי באמת, איך יזכה רגע? אני לא רוצה להקריא לכם את הכל כי זה ארוך. צוהר, תעשה לטבע. מה זה דיבור של אמת? דקה. אף על לי המטפחת? עוד לא, היא תמיד בדרך. כן, בום, דקה. מה זה דיבור של אמת? הוא אומר דבר כזה. אוי, הוא גם מדבר פה נורא יפה, סתם, זו תורה אחרת. הוא מדבר על כמה חשוב ההנחה. נכון שהם צועקים פה? תקשיבו. והתחיל לצעוק לחברו, מה זה צעקות? זה גם, הוא מדבר על הנחה. תבינו שכל מילה שפה זה סשן שלם של סדנה, של נשימות, של צעקות. אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה, רוני יש לו סדנת תהליך, שהוא עושה את כל הדברים האלה, כי זה, היום מבינים מה זה הנחה. יש תורה שלמה על נשימות והנחה. אבל זה לא איזון, יש תורה שלמה, ולא נדבר על זה עכשיו, אבל יש תורה שלמה שמדברת על מה זה נשימות ומה זה הנחות, ותראו מה הוא אומר על הנחה. שהנחה, מעלה תקרת ההנחה, כי מבואר שם שההנחה שמענח אדם על עוונותיו, על מיעוט השגתו, הוא יותר טוב מכמה סיגופים ותעניות. כי בתעניות אינו משבר, אלא אתה רק את הגוף לבד. אבל בהנחה, כן, כזה, אבל חזק, משבר את כל הגוף וגם מחליף את הנפש והחיות שלו מרע לטוב. כי האבל של האדם הוא חבל המקשר את הנשמה למקום שורשה, לטוב ולהפך. תבינו שהתורות האלה רוחניות בטירוף, כאילו צריך להבין מה זה נשימות, מה זה לצעוק, מה זה חקוק לי בעצמות, למה לא מגיע לי השפע, מה תקוע לי, מה זה הצל הזה שחוסם את הכל, הכל מוסבר פה. ואז תראו מה הוא מדבר על דיבור אמת. הוא אומר על הפסוק צוהר תעשה לתיבה ולמה תחלנה מלמעלה פתח הצוהר, אבל איך יזכה לזה העיקר? הוא אומר דבר כזה, כל הדיבורים והתפילות שהוא מדבר לא יוכלו לבכוע את המחיצות והמסכים המבדילים לעלות למעלה, והם נשארים למטה. אני מתפללת, מדברת, מבקשת, לא עולה שום דבר למעלה. למה זה לא עולה? כן? עד אשר יזכה וישוב באמת וידבר דיבורים, שי, אכפת לך לסגור את הדלתות? תודה. וידבר דיבורים הראויים להתקבל, ואז הוא אומר שהוא מדבר דיבור מעומק הלב, דיבור של אמת, אזי הוא מבקע את הדיבור ומאיר את כל המחיצות והמסכים, ואז יעלו הדיבורים למעלה. אבל אז הוא שואל פה, איך יזכה לזה העיקר שהכל תלוי בו, שזה האמת ללכת? אז הוא אומר פה, כל הבא לי תמי פותחים לו, ואתה הולך בחושך, ואני מדלגת, והוא אומר, הוא לא יזכה לצאת מהחושך, עד אשר יזכה לדבר דיבורי אמת לפני השם. ואז הדיבורים מאירים, והשם אור לו. רגע, ואני מדלגת פה ואני מחפשת לכם את זה. ועיקר הכוונה, רגע. ועיקר שבתפילתו ותחינתו, הדרך לצאת מהחושך. אף על פי שאי אפשר לא לדבר שום דיבור בתפילה ולא לא לא לא, כל העניין הוא יהיה, למה אני לא מוצאת בדיוק את הפסוק הזה שרציתי? תורה לא סימנתי, אמת, הוא בא ואומר, יש שלושה עולמות, אנחנו בתורה קוף יוטט, נכון? טוב, הנה הוא אומר את זה פה, לא יראה את הפתחים לצאת, והוא אסור וקשור שם בתוך החושך, עד אשר הוא יזכה לדבר דיבורי אמת לפני השם, ואז הדיבורים מהירים לו. זה צוהר תעשה לתיבה. אתה נמצא בתוך חושך גמור, אתה נמצא במצב של מציאות שסוגרת עליך, הוא בא ואומר, הדרך היחידה לצאת משם, זה דיבורים של אמת. ומה זה דיבורים של אמת? זה כנות. כנות אמיתית אבל. אל תנסה להתייפייף, אל תנסה לתרץ, אל תנסה, ותראו איך הוא מסביר את זה פה. הוא אומר דבר כזה, הם הגזלנים, הם התחילו לצעוק על נפשם, על שגזלו עד הנה ורגו כמה נפשות, אבל מחמת שהיה מעורב בהם האבק של המשוגעים, הם נעשו צדיקים משוגעים, והתחילו להתקוטט זה עם זה. אוקיי, הוא עכשיו מתאר לנו פה תהליך של תשובה שהיא מקולקלת. למה היא מקולקלת? שימו לב, זה אמר, בשבילך גזלנו, וזה אמר, על ידך גזלנו, עד שהרגו זה את זה. והיה שולח כת אחרת, והיה גם כן כנל, והרגו זה את זה כנל, עד שהם נהרגו כולם. זאת אומרת, יש פה מציאות של הגזלנים שחוזרים ליער, הוא יושב על האילן הגבוה, אני מסתכלת בנקודת התבוננות עמוקה לתוך עצמי, אם אני עכשיו אקח את כל המציאות של החיים שלי, ולא אדבר בכנות, ואני אחפש להאשים אחרים, אני לא אקח אחריות, אני אתחיל בתוך כל תהליך הוידוי שלי להסביר, עשו לי, שתו לי, אכלו לי, אבל אני לא הייתי אשמה, ומתחיל לתרץ את זה, 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 זה תהליך תשובה שהביא אותך למציאות של, לא של רפואה. הם הרגו אחד את השני. למה הם הרגו אחד את השני? כי מה מבקשים מאיתנו? רבי נחמן תמיד מדבר על הנקודה הזאת בצורה מאוד מובהקת. הוא מבקש מאיתנו דיבורים של אמת ולהיות בכנות עם עצמנו. אני לא אתחיל עכשיו להיכנס אחורה לוידוי של כל החיים של מה שעשיתי ועברתי ותחיל לתרץ את עצמי. קחי אחריות. קחי אחריות ותראי מה החלק שהיה שלך. ואני מסייגת את זה, כן? אנשים שעברו דברים קשים בילדות וכדומה, בתור ילד אתה חסר אונים, אין לך שום חלק בשום דבר רע שקרה מסביבך. זה, אני אומרת את זה בצורה מובהקת ומוסברת. אבל במהלך החיים האחרים, במהלך של וידוי ותשובה, מבקשים מאיתנו לקחת אחריות ולהיות בכנות אמיתית. ורבי נחמן אומר את זה באחד המקומות, ולא מצאתי את המקום להקריא לכם, הוא אומר את זה שטוב לו לאדם שיבוא לעולם הזה, ולו בשביל דיבור אחד של אמת. תבינו אם הוא אומר את זה, כמה קשה לנו לדבר ממקום כנה אמיתי, כי מה מעורבב אצלנו, כמו שאנחנו רואים פה במעשייה? כל חלקי האישיות האלה, הגזלנים והשדים, ומה לא קורה לי בפנים, ג'ונגל שלם של חיים. הנקודה הזאת של לטפס על אילן גבוה, להתבונן מהאני העליון שלי פנימה, ממקום של ענווה וכנות, ולראות מה החלק שלי בתוך הסיפור, ולא לחפש איפה להאשים אחרים, אלא להתעסק רק עם עצמי, זה תהליך של תשובה. כשאני חוזרת בתשובה, או שאני עושה תהליך תשובה יומיומי, או שאני עושה איזשהו חרטה לאיזשהו משהו שקרה, אני לא אלך עכשיו ואנסה להאשים את כולם ולתקן את כולם. את העיניים להחזיר פנימה. מה אני צריכה לתקן? מה אני צריכה להתוודות? וזה דיבור כנה עם החבר. כשאני באה בכנות, תדעו לכם שזה כמו אור שמאיר, וזה מטורף לראות את זה בקבוצות. מישהו מתחיל לדבר דיבור כנה, הוא פשוט פותח את התדר הזה לכולם. פשוט מרגישים רוח אלוקים במקום, ופשוט אנשים מתחילים לדבר בתדר של כנות. שמישהי מעיזה לדבר בלי אגו, ובלי מניפולציות, ובלי לשחק אותה, ומביאה את הכנות שלה, ואת החוסרונים שלה, ואת המקום טעיתי, או עשיתי, או מביאה כנות, אומר רבי נחמן, זו הדרך היחידה לצאת מהחושך. סגרו עליך, אין לך אור, לא זורם אליך התדר האלוקי, הכל חסום, הכל סגור, זה הכל תלוי בך. מה מבקשים ממך? פתח תעשה לתיבה. איזה פתח? אתה, הרי בכל מצב, סיטואציה שנמצא בחיים, יש לך דרך לחלץ מזה. כל צרה, הופכים את האותיות, זה צוהר. נכון, דיברנו מקודם על סידור האותיות. כל צרה זה צוהר. אבל כדי לראות את הצוהר, אני צריכה להדליק פה אור. אומר רבי נחמן, דיבור של אמת מאיר פה אור. ודיבור של אמת זה בכל רמה ורמה, אם דיברנו על שלוש הנקודות של הדיבור, אז הדיבור צריך להיות מול חבר, זה ממש תהליך של ריפוי. חבר, שאני מדבר איתו ביראת שמיים, שהמטרה שלנו עוד פעם, זה לא להרשים אחד את השני או לא, המטרה שלנו זה להגיע לתדר של כנות, להגיע להיות טובים יותר, להעיר יותר בעולם, שיחה איתו, ושיחה איתו זה משהו שהוא מדהים לראות את זה. התבודדות, המעלה העליונה על הכל, אומר רבי נחמן. יאללה, כולם יוצאים נכון, יוצאים ליער, יאללה, אני הולכת להתבודד. איך זה קשה. מי שניסתה לעשות את זה ומי שעושה את זה, יודעת כמה זה קשה. זה לא להאמין, את יכולה לדבר בטלפון, לא לסתום את הפה חצי שעה, כן? לא להפסיק ברבר. מגיעה להתבודדות, את מכינה את עצמך וכאלה, ריבונו של עולם, מה נשמע? משהו נתקע שם. משהו נתקע שם, וצריך להבין שזה נתקע שם, בגלל סיבות מאוד מאוד עמוקות שקשורות לתחושת האמונה והביטחון שלי. אומר רבי נחמן בספר שיחת נפש, לא, איך נקרא הספר? השתפכות הנפש. הוא אומר שם שהתבודדות זה דבר מאוד מאוד קשה. הוא מסביר את זה שם. והוא אומר, זה יכול לקחת לבן אדם שנים, שהוא רק ייחד לעצמו זמן ובמקום, ויתלה עיניו לשמיים, ורק ישתוקק לדבר איתו. וואי, אני רוצה לדבר איתך, ואני לא מצליחה. ואפילו אני לא אדבר, אני רק אסתכל ואני ארצה, וזה לא יצא לי הדיבור. וזה נחשב לו התבודדות. ואומר רבי נחמן, הוא יכול לעבור שנים כאלה, ולא ייפתח לו. מי שמכיר את השיר המקסים של שולי רנד, יושב בשדה, לא מחליף אפילו מילה. מכירים את השיר הזה שלו, נכון? למה אנחנו לא צריכים לדבר? למה המילים לא יוצאות? הרי אני ואת נדבר, 3 שעות לא נסתום את הפה. צריך להבין שזה דבר מאוד 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 מופנם אצלנו בגנטיקה. ואני חוזרת, אופ, אחורה, אני תמיד אוהבת להביא את הדוגמה הזאת, כי לדעתי שם הכל התחיל. הנחש וחווה, כן? אדם בכלל היה שם אחרי הניתוח שעשו לו, הם עדיין ישנים החבר'ה האלה, עוד לא יראו אותם. לא כתוב בשום מקום שהוא יתעורר אחרי הניתוח, ופלא עליו תרדמה, זהו. תחפשו, אפילו בנביאים לא כתוב שהם יתעוררו. כל התנ"ך, כל התנ"ך, לא כתוב שהם יתעוררו. הם שם. אבל הנחש מנהל איתי שיחה, כן? וזה בגנטיקה, זו שריטה מאוד חזקה בגנטיקה אצלנו. מה אומר לנו הנחש? אף כי אמר לכם אלוקים, אף כי אמר לכם אלוקים, נכון? אבל מה קורה שם בעצם, אנחנו מסתכלות רגע אחד לפני שהיא אכלה ולפני שהוא שכנע אותה, מה קורה שם בסיטואציה? הנחש ניגש אלייך, כן? עכשיו, האלוקות נמצאת פה בכל מקום, אני בגן עדן, אני בלי לבושים של גוף וחומר, אני בשיא ההתחברות האלוקית. בא הנחש, ומה הוא מתחיל לעשות איתי? הוא מתחיל לדבר איתי עליו. מה הוא מכניס לי דבר ראשון לראש? שהוא לא שומע אותנו. הוא לא באמת פה. אנחנו יכולות לדבר לשון הרע עליו. תבינו שזה חטא, לדעתי, שהוא לפני החטא של החטא. זאת אומרת, הנחש, עוד לפני שהוא נתן לנו לאכול מעץ הדעת, והכניס לנו את הבלבול של הטוב ורע, וכל מתערבל בתוכנו, ונפלנו למציאות של התיקון של 6,000 שנה, וכל הדבר הזה, עוד לפני כל הדבר הזה, הוא חיבה את האור, הוא הוריד את השלטר. איי, בואי נדבר עליו, הוא לא פה, הוא לא שומע אותנו. ושם נכנס לנו ספק גנטי, שריטה עמוקה באמונה, ואז כשאני עומדת ורוצה לדבר איתו, אני לא מצליחה לדבר איתו. כמה קשה להתפלל שזו תפילה כזאת מעומקא דליבא שאת מרגישה ככה, היום זה היורצייט של רבי אלימלך. וואי, כמעט היינו בליז'נסק, היינו אמורים לעשות שידור חי מרבי אלימלך אליכם לאולם פה עם הרבנית ימימה פה. כאילו היה מלא תוכניות, אבל זה לא יצא לפועל בסוף, מעט השם. אבל אנחנו נוסעים הרבה לרבי אלימלך, גם בקיץ נהיה אצלו. רבי אלימלך זה ציון של צדיק, שאת פותחת את הדלת ואת עוברת עולם, פשוט ככה. אנחנו הרבה פעמים נמצאים שם עם הילדים, המון פעמים שואלים אותי, מה את עושה שם עם הילדים 3-4 ימים, מה יש לילדים לעשות במקום כזה? הם דבוקים שם. כאילו, מי שלא הייתה אצל רבי אלימלך, חייבת לדעת שחייבת לנסוע לשם. זה כמו הבעל שם טוב, ברמת הרוממות. אצל רבי נחמן זה רמת הקפות, כן? אתה נכנס לרבי נחמן, הכל שם משוגעים וצועקים, ואתה מרגיש את כל הג'ורה שלך עולה ובא לך, וכל הדיכאון עולה, וכאילו רבי נחמן עושה לך ניתוח, מה שנקרא. הבעל שם טוב קוראים לזה חדר התאוששות, ואני אומרת, אצל רבי אלימלך זה הארמון. זה הארמון של המלך. התרגשות מה שמרגישים שם, זה כאילו, זה לא להאמין מה שמרגישים שם. אבל למה התחלתי לדבר על זה בכלל? כי כשאת מנסה להתפלל מסידור, עוד מכתיבים לך. אבל כשאת מנסה לדבר איתו על מה שאת מרגישה, יש שם חסימה אמיתית, והחסימה הזאת באה לספר לי שאין לי ביטחון שהוא באמת איתי, שהוא שומע, אני מאמינה באלוקים, הכל בסדר, כן? התנהלנתי. משהו עמוק בתוכנו לא מאמין, או שהוא שומע אותי, או שאני חשובה לו, אף כי אמר לכם אלוקים, הוא לא באמת לטובתכם, אמר לנו הנחש, כן? כל מיני שריטות במערכת היחסים ביני לבינו, שהן הרבה יותר קודמות לחטא אדם ראשון, או להבנות שעשיתי היום שחוסמות אותי. יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים, שצריך לשים לב אליהם, ורבי נחמן מתייחס אליהם. הוא מבקש מאיתנו, תעמדי אפילו שנים, תרימי ראש לשמיים ותגידי לו, אני רוצה לדבר איתך, אני לא מצליחה, תעזור לי. זה דיבור של אמת מבחינתו. מבחינתו אפילו הדיבור הזה להגיד לו, לא מרגישה אותך, אני לא, לא, לא מצליחה לדבר איתך אפילו, לא יודעת אם אכפת לך ממני, אתה רואה אותי, אני פה, אני חתיכה, אני גרגר אבק, אתה... אפילו דיבור כזה מבחינת רבי נחמן, זה אור שמאיר את כל הפתחים ופותח לי את הקשר אליו, פותח לי את החיבור אליו. אז אני ככה מסכמת את ה... את הקטע הזה של ה... של ה... של החיגר, ויש פה עוד דבר, כן? על ה... על הגזלן הראשי המפורסם של השקר, הוא התחיל לצעוק לחברו על נפשו, על שרה כל כך נפשות וגזל, והיה תולש גברים, אומר רבי נחמן, והיה שב בתשובה ומתחרט מאוד. מה זה תולש גברים? השתתחות על קברות צדיקים. תבינו שהוא בקטע פה של מעשייה כזאת, שכאילו הוא מספר כל מיני דברים, כמה תורות גנוזות במשפט אחד. הוא בעצם בא ומספר לנו פה, בכל הקטע הקצר הזה שקראנו, על הגזלנים פה שמשתוללים וצועקים ווידוי דברים, על וידוי דברים, על חשיבות של הדיבור, כמה דיבור הוא עוצמתי וחשוב, איך דיבור ממש מנקה את העצמות, איך דיבור יוצר שאני מעלה מציאות מקולקלת, והקדוש ברוך הוא מסדר את האותיות מחדש, כן, יהודה ויוסף, איך הוא בא ומספר ליוסף את כל מה שקרה, כשבעצם האומן, זה תפילה של יהודי, הוא מלא את כל המציאות החיים של הכאוס ושלא מסודרת אצלו למעלה, והקדוש ברוך הוא לוקח את הכל ומסדר את האותיות מחדש. מהצרה הוא עושה צוהר. אבל זה לא יכול לקרות בלי שאני מדברת את זה. לכן הדיבור הוא כל כך כל כך חשוב. והוא מספר לנו פה על השתתחות על קברות צדיקים, שמה זה השתתחות על קברות צדיקים? טובתי בעל עליך לקדושים אשר בארץ אמה. אדם משתתח על קברות צדיק, השם עושה לו טובות, טובתי בעל עליך. הטובות שאני עושה לך הן לא בשבילך. זה לצדיקים, לקדושים אשר בארץ הם, על ההשתתחות שהשתתחת על קברות הצדיקים, ונדבק, אומרים שיש שם ממש הידבקות של נשמה בנשמה, ועושים לך טובות עבור הצדיק. שאנחנו תמיד אומרות לרבי שמעון, אומרות בזכות רבי שמעון, בזכות רבי מאיר. הוא ממש מתאר פה תהליך שלם, על איך אני יוצרת מצב של רפואה לנפש, תשובה אמיתית, וכל זה כדי לאן להגיע? לישועה. ואנחנו עוד נמשיך בשיעורים הבאים, ונבין שזה לא רק, יש לו עוד פה כל מיני, השיעורים הבאים יהיו על שדים. כן, אנחנו נבין גם מה זה שדים. הוא ממש עושה לנו ניקוי אנרגטי, לאט לאט מלמד אותנו איך אני מזיז מעצמי, אמונות, ערך עצמי נמוך, אני לא מאמינה שאני חיגרת יותר, לוקחת בחירות בחיים. לאט לאט אנחנו באמת רואים פה איך הוא מעביר אותנו תהליך פה של ריפוי רוחני אמיתי ועמוק. זה רבי נחמן מרפא הנפשות, וזהו. תודה.